פסח על הצד של הגאולה והחגיגיות של הגאולה וכו'. אנחנו רואים, כשאנחנו מוכנים את הדברים, אנחנו רואים שהחגיגיות של הגאולה היא קשורה בצורה אדוקה לצרות שלפני הגאולה. נראה לנו שזה דבר שכך הוא קרה, אבל אנחנו רואים שזה באופן די שיטתי, זה מה שקורה, שלפני שיש הופעה גדולה של גאולה, לפני שיש הופעה גדולה של לידה, יש צירי לידה. לפני שיש הופעה של איילת השחר, יש הופעה של חושך גדול. האב טיפוס לדבר הזה זה גאולת מצרים. מה שאנחנו אומרים תמיד בתפילה, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, זאת אומרת שהגאולה הראשית, גאולת מצרים, היא בעצם אב טיפוס לכל הגאולות העתידיות שבאות אחריה.
אב טיפוס, זאת אומרת, זה דוגמה למה שיהיה?
כן, כן. אז בואו נראה, ליד הערה 93, כן, אנחנו רואים עוד פסוק אחד שמלמד אותנו לגבי הגאולה העתידית, כתוב שם, כימי צאתך, כן, פסוק ממיכה, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. זאת אומרת שהנפלאות שנראה לעתיד לבוא, הם דומים למה שראינו בימי צאתנו מארץ מצרים. הדבר הזה נכון גם לנושא של הנפלאות, והדבר הזה גם נכון לנושא של מה שקדם להופעת הנפלאות. זה המושג שנקרא חבלי גאולה.
הקושי.
אנחנו רואים את הדבר הזה בכך שבתוך סימני ליל הסדר, אנחנו מכניסים בילט אין את העניין של חבלי הגאולה. איפה זה בא לידי ביטוי? אז בואו נראה את זה. תסתכלו ב-94. כן, דיבר רבן גמליאל. על דיבר רבן גמליאל אומר רבנו מנוח. רבנו מנוח זה אחד מפרשני הרמב״ם. כן? בלכות חמץ מצה פרק ז' הלכה ה', אומר רבנו מנוח ככה. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים לפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור. ועוד מי שלא אמר את שלושת הדברים האלה לא יצא ידי חובת, מה? אז יש מחלוקת כנראה בין הראשונים. אם לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים, שזה שלושת הדברים הבסיסיים, המינימליים, שבשביל לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים, או שלא יצא ידי חובתו, פירושו של דבר, שלא יצא ידי חובת אכילת פסח, מצה ומרור. כי באכילת קורבן פסח צריך לומר, פסח זה שאנו אוכלים על שום מה, להגיד את הטעם, כן? מרור, אתה לא יכול לצאת ידי חובה אם לא אכל, כשאכלת את המרור, אמרת, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, ואותו דבר, גם מצה, אתה צריך לומר, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, כי להזכיר את טעם המצוות, כשאתה אוכל את הזה. זאת אומרת, כמו שאלמן ידעו דורותיכם, כן, כי בסוכות הושבתי, כלומר, יש מצוות שבהן צריך לקרוך את המצווה בטעמה. למה? כי הטעם מוזכר בתורה. זאת אומרת, דבר שאנחנו לא הוזכר בתורה טעם, אז לא צריכים להגיד את הטעם. הדבר שהוזכר בתורה, צריך לומר את הטעם ביחד עם קיום המצווה. אוקיי? זה מתחבר להרבה מאוד דברים, זה שסימן מיוחד בטור שהוא כותב לפני הלכות סוכה, אז הטור מביא את כל הדיון לגבי הענני כבוד וכל הדברים האלה, וכל הפרשים שונים, אז זה דברי אגדה, מה אתה מביא את זה כאן? לא, כי יש למען יהודו דורותיכם, זה חלק מקיום המצווה, לדעת את הטעם. אם אתה לא יודע על איזה טעם או על איזה סיבה אנחנו יושבים בסוכה, אז משהו חסר לך בקיום המצווה. ואז מסבירים את העניין הזה, הרי מצוות אינן צריכות כוונה במובן הזה, אתה צריך לדעת שזה מצווה, אבל לא מעבר לזה. ואומרים ששם זה שונה, למה? כי זה מוזכר בתורה. אז גם פה יש הסבר כזה, שלא יצא ידי חובתו, הכוונה היא שלא יצא ידי חובת קיום המצווה. אוקיי? הזכרנו גם דברי המאיר ודברי ראשונים אחרים, שזה לא הכוונה שלא יצא ידי חובת המצווה, לא יצא ידי חובת המצווה מן המובחר. זאת אומרת, כדי שקיים את המצווה מן המובחר, זה. יש דעה אחרת שזה לא קשור למצוות, פסח מצמור, זה קשור לסיפור יציאת מצרים. שמי שלא סיפר ביציאת מצרים, לפחות בשלושת הדברים הללו, כן? של פסח, מצה ומרור, פסח שאנו אוכלים על שום מהמצה וכו' וכו', לא יצא ידי חובת סיפור מצוות מצרים, ולכן זה המינימום, מי שאין לו זמן, שלפחות יגיד את שלושת הדברים הללו. בסדר? אז יש שתי דעות שמופיעים, מופיעות בראשונים. כן.
סתם, מיכאי שאל אותנו היום בדיוק. למה זה דווקא פסח מצה ומרור ולא מרור מצה ופה? כאילו, לכאורה אחרת מרו את חיי אבותינו במצרים, דבר ראשון. איזה...
בגלל סדר החשיבות של המצוות. קורבן פסח הוא מעל הכל, ואחרי זה מצה ומרור. בסדר? הלאה. עכשיו שימו למה עובר רבנו מנוח. כן? כלומר, פסח מצה ומרור, צריך לאומרן ולפרש טעמן, כי לכל המצוות יש טעם. ודיעת המצוות עיקר גדול אחר עשייתן. זאת אומרת, הוא סובר שבעצם העניין של אמירת הטעם קשור למה? שלא משהו שהדברים האלה בפסח, למה זה קשור? למצווה, לא לסיפור יציאת מצרים, בסדר? ואם ידיעת טעם שאר המצוות טוב, כל שכן דרישת טעם מצוות בפסח, לפי שבהזכרתם יתעורר האדם להאמין בשם אמונת תמה ושלמה, כי בגאולה היא נגלה לכל ישראל וגלוי לכל העמים, כי לא לבדו הממשלה בשמיים ובארץ. כן, אז זה קשור קצת לשיעור הכללי, כן, שבלילה הזה ליל הולדת האמונה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעצמו, כן, בסדר? ומתגלה כאילו לבדו הממשלה בשמיים בארץ, כן, בסדר?
אז אתה נראה, אולי זה נוח, כי אני חושב, מה עם המצווה של יציאת מצרים, מה אצל הדבר הפפול שצריך לעשות כזה, זה בדיוק לפרט את ה... יש דעות כאלה,
נדמה לי שהברבנה לא אומר, אני לא זוכר בדיוק, כי אני לא הספקתי לחזור לסוגיה הזאת, אבל נדמה לי, לא יודע, אם אתה היית באחד השנים הקודמות בשיעור כללי שדיברנו על כל שלא אמר שלושה דברים בפסח, רבן גמליאל, אני יכול לשלוף את זה, אם יש את זה במחשב, אני יכול להסתכל על זה, אז אני חושב שדעתו של אברבנאלה, יש מי שאומר את הדבר הזה, שזה בעצם משולב בשניהם. בסיפור יציאת מצרים, אגב, שזה ההבדל בין מה ששאלנו, את הקושה של מנחת חינוך, מה ההבדל בהזכרת יציאת מצרים לסיפור יציאת מצרים, שהזכרת יציאת מצרים זה אמירה גריידה, סיפור יציאת מצרים זה צריך להיות עם פסח, מצה ומרור, זאת אומרת, זה סיפור עם דברים שמונחים לפניך, כן? סיפור עם דברים מומחשים, שאתה גם מונחים לפניך וגם אתה אוכל בהם. וזהו שהתקינו לומר אחר כך, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. ובזכירה הזאת יהיה יראת השם על פניו תמיד, ויראותו השגחת השם שהייתה בישראל, ולא יסור ליבו ממנו יתברך לעולם. עכשיו שימו לב, ואם ייצר לו זמנו מאוד, מה זאת אומרת ייצר לו זמנו מאוד? כן, שיהיה לו שעה, הזמן, השעה, תהיה שעה של צרות, ייצר משון צרות, יבטח בהשם מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. וכמו צרת גלות מצרים הייתה סיבה להיטיב להם באחריתם, כן, כל צרות הגלות הזה הם סיבה לישראל להושיעם תשועת עולמים. בסדר? זאת אומרת, אומר רבנו מנוח, כן, שגם את הדבר הזה צריך ללמוד, כן, שזה יותר קשור לעניין של המרור, גם את הדבר הזה צריך ללמוד מגולת מצרים. שכמו שאנחנו לומדים את העניין של האמונה בליל הסדר וכו', אנחנו לומדים מיציאת מצרים, גם את העניין הזה שלפני הופעת הגאולה יש צרות גדולות, וגם את זה אנחנו לומדים מיציאת מצרים. ולכן כשאנחנו רואים שיש לנו עכשיו צרות גדולות, זה אומר שהגאולה בדרך.
הקבלה ושתם,
מעבר המשורר.
מה?
כמאמר המשורר,
אם עברנו את פרעון, כן, אוקיי, בסדר. אז זה נקודה ראשונה, אתה יודע, זה נקודה, זה דבר מעניין, כי רבנו מנוח הוא עוסק בפירור הלכתי יותר, כן? אבל כיוון שפה אנחנו מתעסקים בטעמי מצוות, אז רבנו מנוח, קודם כל הוא מניח איזשהו עיקרון שאנחנו צריכים לעסוק בטעמים של המצוות, והטעמים של המצוות זה עיקר במצוות, שזה דבר שהוא, זאת אמירה מאוד מאוד חשובה. ומעבר לכך גם העניין הזה שבעצם בפסח אנחנו רואים את העיקרון הזה, שהצרות מקדימות את הגאולה, ולכן אם אנחנו רואים צרות גדולות, כנראה שהגאולה בדרך. איך אנחנו רואים את הדבר הזה? אז תראו שבמדרש, בשיר השירים רבה, יש לדבר הזה ביטוי, ואגב, זה הרע, אני גם אוסיף פה את הרע הזאת למטה, בהרע 95, שנהגו לקרוא את מדרש שיר השירים, את מגילת שיר השירים בליל הסדר, כן? ויש הרבה מאוד נקודות משותפות לעניין של הגאולה עם מגילת שיר השירים.
מה הגאולה?
מה?
וכאילו...
גם זה וגם דברים נוספים, ופה יש לנו פה דוגמה נוספת לעניין הזה, כן? אז זה ב-95, זה מדרש משיר השירים רבה, פרשה ב'. דומה דודי לצבי, כן? מה צבי נגלה וחוסר, וחוזר ונכסה ונגלה? כך גואל הראשון, נגלה וחוזר ונכסה ונגלה. וכמה נכסה? רבי תנחומה אמר 6 חודשים. היינו הוא דכתיב ויפגעו את משה ואת אהרון. נסביר. המדרש אומר כאן דבר שהוא לא כל כך מוכר, אולי כבר דיברנו על זה בעבר. כשמשה רבינו הגיע למצרים ודיבר עם פרו וכו', ופרו החריף את השיעבוד, משה רבינו חזר למדיין לשישה חודשים. כך אומר המדרש. זאת אומרת, הגואל נגלה ונכסה ועוד פעם נגלה. והדבר הזה גרם ייאוש גדול, כי היא כבר התעוררה תקווה גדולה לגאולה, ופתאום הגואל נעלם. וזה הפשט שדומה דודי לצבי, שאתה רואה את הצבי הולך על קו הרכס, כן, זה, כן, אלישיב הסביר לכם, ברמת הגולן רואים את זה הרבה, כן, רואים את הצבי הולך על קו הרכס, פתאום הוא נעלם, הוא רץ מהר, פתאום הוא נעלם, כי יש ודיות בדרך. כנראה נעלם זהו, כנראה נפל לתוך הוואדי או משהו כזה, לעולם הוא לא תראה אותו. ויש לך סבלנות, ותמשיך להסתכל על קו הרכס, פתאום תראה אותו על קו הרכס הבא. כן, כי הוא עבר את הוואדי במהירות ועבר על קו הרכס הבא. אז זה הדימוי הזה של צבי, שהוא נגלה, פתאום הוא נכסה ונגלה, הוא דומה לגאולה, כי מי שמסתכל ורואה שהצבי הזה נכסה פתאום, אז הוא אומר, וואלה, זהו, כבר אין צבי יותר. צבי נעלם. הוא לא יהיה יותר. אותו דבר הגאולה. אז אם אתה רואה שהגאולה נכסית מעיניך, זה לא אומר שהיא מפסיקה. זה אומר שהיא נעלמת מן העיניים, אבל היא ממשיכה להתקדם. ואם יהיה לך סבלנות, אז תראה אותה אחר כך עוד פעם מתגלית במקום מתקדם יותר. וגם את זה אנחנו לומדים מיציאת מצרים. כי גם ביציאת מצרים הייתה גאולה, נתקלה בהתנגדות גדולה, היה איזשהו כיסוי, אבל משה רבנו שחזר למדיין, זה לא שהגאולה נעצרה, אלא הגאולה נמשכה בתהליכים כאלה ואחרים, עד שהיא יכולה להבשיל יותר, ואז משה רבנו חוזר, ובת אחת הוא מוציא את ישראל מצרים, עשרת המכות וכו'. המהר"ל ביאר את המדרש הזה, בקשר לגאולה, תסתכלו במקור 96, זה מגבורות השם פרק למד, פרק מאוד מפורסם מגבורות השם, והנה זה הטעם עצמו. מה שלא ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות האותות מיד. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר משה רבנו, עצור, סטופ, אל תחזור חזרה. שר פה, סגור עניין, תלך עם זה עד הסוף. כי רצה הקדוש ברוך הוא להיות הגואל, נכסה מהם זמן מה, ואחר כך יחזור להיגלות. וכל זה לעניין מופלא. זאת אומרת, יש פה משהו עקרוני שהקדוש ברוך הוא רצה שיקרה, אומר המהר"ל. שהגואל יתגלה ואחר כך הוא יתכסה. הוא אומר זה עניין מופלא, הוא לא מסביר מה הפלא ש... הוא אומר זה דבר נסתר, זה דבר לא גלוי, אבל הוא לא אומר מה הדבר הזה. עכשיו שימו לב, ולפי דעתי הוא נגד שני פקידות. שנאמר פקוד פגדתי. למה שתי פקידות? כי אומר המהר"ל, היה חייב להיות הפסקה בין פקידה לפקידה, בין שלב לשלב בגאולה, וזאת למה? ולכך, כן, היה כאן שתי פקידות, ולעתיד גם כן יהיו נגלים, יהיו זה, וכו' וכו'. עכשיו שימו לב, למה צריך את זה? יש כאן שני צמיחות, אומר המהר"ל. וכל זה להעלות הגאולה, שאפשר שתבוא הגאולה שיהיה מעלה עליונה בפעם אחת. אבל יש פה משהו מהותי ועקרוני. למה צריך שיהיה פסק זמן, איזה time out באמצע?
אתה יכול לקבל את זה?
מה?
אי אפשר לקבל את זה?
כי הופעה של משהו צריכה להיות באופן שהדבר הזה משתקף במציאות. ודברים גדולים שמשתקפים במציאות, הם חייבים להשתקף באופן של משהו שהוא לא בבת אחת. משהו בבת אחת זה משהו שהוא מצומצם. משהו שהוא גדול חייב לבוא לפחות במאות רבים שניים. ובשני שלבים. הוא לא יכול לבוא בשלב אחד. כן.
זהו, כי יציאת מצרים יחסית היא נחשבת גאולה שהיא מאוד פתאומית. יחסית לגאולות אחרות. זה ממש היה בבת אחת.
כן, אז פה שאנחנו רואים שהפתאומיות זה החלק השני. פרטי החלק ראשון, אחרי זה הפסקה, ואז החלק השני. ועצם זה שיש לנו פה בעצם שני חלקים, זה בעצם מראה את אינסופיות הגאולה. שדבר שהוא אינסופי צריך לבוא לפחות בשני שלבים, בשני אקטים, לא במכה אחת. כי דבר שהוא במכה אחת, דבר שהוא בשלב אחד, זה מראה שהוא דבר מצומצם. ולכן הוא לא תואם את המהות של מה שהוא. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, הוא יכול לעשות גם את הכל בבת אחת. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים יופיעו במציאות באופן שמשקף את המהות שלהם. ואם המהות שלהם זה משהו שהוא גדול, זה צריך להופיע בפעמיים. בסדר? אוקיי?
יום מעמד הר סיני,
מה?
יום מעמד הר סיני היה פעמיים.
נכון. באותה מעמד והלוחות, כן.
לא, כאילו, המעמד אחרת נחסה כאילו, ואז משה
לא עושה. אה. טוב, זה קצת היה בדיעבד, בסדר, אוקיי. כן. אני חושב שאתה מקבל לעניין של שהלוחות לא ניתנים מיד, אלא רק הרבה יום אחר כך, כן. זה היה, שרוצה שאת המעמד ואחר כך את הלוחות.
אז מתי היה הכיסוי היום?
מה?
או שהיה כבר
הכיסוי? אתה רואה כל הזמן, אתה נגלה בנכסה. אתה רואה את הנגלה בנכסה כל הזמן. תראו דבר מדהים, איך שהרב קוק זצ"ל מבאר באופן הזה את המאורעות שהיו בתקופתו, והוא התייחס למשל, דוגמה, הוא התייחס למאורעות תרפ"ט. תסתכלו, במאמר, למדנו את המאמר הזה שובו לי בצרון, במאמרי ראיה. לא למדתי אתכם את זה? אז ממש שובו לי בצרון, זה ממש כתב הרב קוק זצ"ל.
מלחמת העולם הראשונה?
לא, מיד אחרי בתרפ"ט, מיד אחרי מאורעות תרפ"ט. הוא כתב זה כי היה ייאוש גדול מאוד, היו הרבה מאוד נפגעים. אז הוא אומר ככה, תסתכלו ב-97, עמוד 43. אותו היסוד הקדוש, שהוא הנושא העיקרי של כל החזון הגדול הזה, יש בו משום ניצוץ תמיר של אורו של משיח, הגואל שנגלה ונכסה וחוזר מנגלה. זאת אומרת, אנשים שראו פתאום את הדבר הנורא הזה, אמרו רגע, פתאום ראינו שמתחילה פה גאולה, מתחילה פה שיבה לארץ ישראל, מתחילה פה התיישבות, העסק מתחיל להתקדם. והנה תראו איזה דבר נורא, זה טבח נוראי. עכשיו תראו, תזכרו, מאורעות תרפ"ט, איפה זה היה?
חברון.
כל הערים.
כל הערים.
כל הערים, היה בצפת, היה בטבריה. בסדר? היום בירושלים, בחברון, היה התקפה לרמת רחל, היו בכל מקום, זה היה בכל הארץ כולה. בכל הארץ כולה. בעיקר לגבי היישוב הישן. רמת רחל זה היה קצת יוצא דופן, בעיקר לגבי היישוב הישן. הערים של היישוב הישן. אגב, בפרספקטיבה היסטורית, זה יצר דבר מדהים. הרי מה קרה? ההתיישבות החדשה של העלייה השנייה, הייתה התיישבות שונה באופייה מהיישוב הישן, כן? זה היו חבר'ה שהגיעו מרוסיה, חלוצים צעירים, רובם לא היו דתיים, כן? וכו'. והיישוב הישן עמד מהצד, הוא לא היה שותף. ויותר מכך, הוא חשב שאם הוא יעמוד מן הצד והוא לא יהיה שותף לתוך העסק הזה, אז ערבים מספיק אינטליגנטים להבין שיש את היישוב החדש שהוא מנסה להשתלט על הארץ, ויש את היישוב הישן שהוא שלום עכשיו, הוא דובר שלום, הוא לא בתוך העסק הזה. וברגע שהערבים התנפלו על היישוב הישן, הם בעצם יצרו איזושהי חזית אחידה של כל היישוב היהודי בארץ ישראל. הם דחקו את היישוב הישן לזרועות של היישוב החדש. וזה נתן תנופה מאוד משמעותית להתיישבות בארץ ישראל. אבל זה אנחנו מבינים בדיעבד, כן, זאת לא הייתה הכוונה שלהם, אבל זה גם יכול להיות הנכסה ונגלה. שגם הנכסה בסופו של דבר הוא סוג של גילוי. ואתה גם נראה את זה, כי הרמח"ל מסביר את זה בצורה ברורה, את העניין הזה, וזה יסוד גדול שאנחנו יודעים אותו מפסח. נמשיך הלאה. בשביל כך הריינו רואים במשך המהלך של תחיית האומה והרחבת היישוב בארץ ישראל הרבה חליפות. חליפות הכוונה עליות ומורדות. עליות וירידות ועליות. עכשיו שימו לב, כל ירידה במהלך המפעל הרי היא בחינת ההתכסות של הגוי. אתם רואים שהוא מנתח את המהלך ההיסטורי הזה לאור המדרש הזה של הגוי נגלה ונכסה ונגלה. בכל עלייה הבאה אחריה הרי היא בחינת התגלותו. וכל מי שהוא עוקב את סדרי היישוב מראשית צעדיו עד עכשיו, יכול הוא להראות בחוש איך שמכל ירידה אשר סבלנו, נצמחה אחר כך עלייה והתפתחות יותר גדולה, בצד שדליגה לטובה יצא מכל משבר. דליגה זה מה שאמרת מקודם, כן? שהיציאה מתוך המשבר זה לא עוד איזשהו שלבון קטנטן, זה דליגה, זה
דילוג.
כן, זה דילוג, זה קיפוץ, זה פתאומיות.
מדלג על הערים.
כן, מדלג על הערים. זה גם, עוד פעם, זה גם שיר השירים.
כן,
יש, יש, בפנימיות, יש צמדי מושגים. דיברנו על זה הרבה פעמים, על צמדי מושגים. אחד מצמדי המושגים זה הדרגתיות ופתאומיות. יש דברים שבמהותם הם הדרגתיים, ויש דברים שבמהותם הם פתאומיים. בהקשר לכך, יש גם דברים שבשלבים מסוימים הם הדרגתיים, ושלבים מסוימים הם פתאומיים. מאוד חשוב לדעת מתי זה הדרגתי ומתי זה פתאומי. כי אם הדבר שהוא אמור להיות הדרגתי, אתה מנסה לעשות אותו פתאומי, אז אתה בעצם פוגע בו. והפוך, כן? אז לכן צריך לדעת את הדבר הזה. במהלך היישוב ישנן לזה דוגמאות רבות. כלומר, יש לדבר על דבר הירידה הגדולה, שימו לב, יש פה משהו אקטואלי, והמשבר הגדול של תקופת המלחמה וכו', אשר כל לב חרד לשקיעת יישובנו ופלטו מוחלטה. והנה ראינו איך, עין בעין, איך שמתוך המחשקים יצא לנו אור גדול, והיישוב המצומצם רחבו, רחבו גבוליו, ובא ארץ ישראל למדרדתה היישובית שעומדת בה היום. זאת אומרת, המלחמה, מלחמת העולם, שהיה בה צרות נוראות, והטורקים עשקו את יושבי הארץ ובזזו אותם ולקחו להם את כל המשאבים וכו', זה רק קידם את זה. הרי ראינו במידה זהירה את הגואל שנכסה וחזר ונגלה לנו. וזה עלינו ללמוד ולקחת לקח טוב, שלא להיות נופלים ברוחנו גם מחרדתה של הנפילה הנוראה אשר נפל יישובנו כעת. פרט הרב קוק מעודד את, 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 את יושבי הארץ, מעודד אותה, כן? שעל אף המכה הנוראית והנפילה הגדולה של, של מאורות תרפ"ט, כן? שלא תיפול רוחם, שלא יתייאשו מן הגאולה, אדרבה, כן? מה שנקרא, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, כן? אז אפשר להסביר את המשפט הזה כמשפט של ניגודיות, כן? כאשר יענו אותו, למרות שיענו אותו, וזה אמור לגרום לו למיעוט, כן ירבה וכן יפרוץ, על אף הכל, מה שנקרא, למרות, בסדר? אבל יש מסבירים זה לא ככה. לא, כאשר, בזמן ש... בזמן שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, זאת אומרת, הם רצו לענות אותו ולמעט, והם לא יודעים שהם גרמו לזה, שזה יגרום לריבוי.
כמו עם הצפרדע.
מה?
כמו עם הצפרדע במצרים, שהם רכים בבית.
כן.
אז לכאורה, אז כאילו זה מתבקש, אם נעשית הגבלה לימינו, אז זה מתבקש להגיד את זה על השואה בעצם.
הראש קוש כתיב.
אני פשוט חושב על הדוגמה הידוע שבעצם הרב צבי יהודה...
זה כבר בתור הגאולה, אבל...
כאילו הרב צבי יהודה התנגד לאמירה הזאת ש...
לא, הרב צבי יהודה התנגד לאמירה שהמדינה קמה בזכות השואה. ונגיד לאמירה הזאת, כי... לא, שהקדוש ברוך הוא הביא את השואה כדי להקים לנו את המדינה. זה שהוא התנגד. א', הוא אמר את זה, אתם לא יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. ב', גיד בן אדם, מדינה שקמה על, 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 על 6 מיליון קברים, לא רוצה מדינה כזאת. אם מדינה, אם המחיר של המדינה זה 6 מיליון קברים, לא רוצה מדינה כזאת. אבל... אבל הוא לא התעלם מזה שהתהליך הזה הוא בעצם זירז את אומות העולם להכיר במדינת ישראל, וייתכן שאלמלא השואה יכול להיות שעד היום הם לא מכירים במדינת ישראל. זה אי אפשר להתעלם מזה, זה היה נראה בחוש, כן? זה אי אפשר להתעלם. שאלה אם זה חלק מהתוכנית, זה התוכנית אלוקית לכתחילה, זה מה שהוא טעה, זה מה שהוא פשוט התנגד, שאנחנו לא... אז בואו נסכם מה שראינו עד כאן, כי זה דבר מאוד משמעותי. בעצם ראינו שהתהליכים של הגאולה הם תהליכים שמתפתחים באופן הזה, שיש נגלה ונכסה, כן? יש שני שלבים. המהר"ל אומר שזה מאפיין את הגאולה ששני שלבים, כי דבר שהוא מבחינת האינסוף, אז הוא צריך לבוא תמיד בשני שלבים. בסדר? אז זה...
לפחות.
כן. עכשיו, טיפה, מה שנקרא, תדקו חגורות, אנחנו ממריאים. עכשיו, הרמח"ל. בסדר? יש פה יסוד, זה לא עד כדי כך, כי מן הסתם למדנו את היסוד הזה כבר בעבר. תקנו אותי אם אני טועה. פסקה מפורסמת בדעת תבונות סימן קוף מבב, בואו נראות אותה בפנים. ואומנם יש לך לדעת הקדמה גדולה, והיא, שבאמת אין הקדוש ברוך הוא מואס שהגיע כפיו לעולם חס ושלום. אני מקדים ואומר, הרמח"ל מדבר פה על נושא של הסתר פנים. ובזמן שאנחנו רואים הסתר פנים, זה נראה לנו כאילו הקדוש ברוך הוא נטש את העולם. כאילו הקדוש ברוך הוא, כן, התייאש מן העולם. שהוא הביא אותה לנקודה מסוימת, אמר זהו, די לי, עזבו. ועכשיו אנחנו כביכול רואים מצב שמעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא טובים בים. אז הוא אומר כך. אומר ככה, באמת אין הקדוש ברוך הוא מאס יגיע כפיו לעולם חס ושלום, ואינו עוזב ומניח את העולם, אלא בשעה שנראה כאילו העולם עזוב ממנו, העניין הוא שאדרבה, הרי הוא מחדש טובה לעולמו, ונפלאותם מחשבותיו תמיד כל היום רק לתיקונו של עולם, לא לקלקולו, אלא שהוא מסתיר עצתו הסתר גדול מאוד, ועד נמצא העולם כמו עזוב, ובני האדם סובלים עונשי חטאותיהם. אני חוזר חזרה למהר"ל, סליחה, כן? אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא, כן, מביא את הגואל, הוא נגלה, ונכסה ונגלה, מיטה מופלא, ואחר כך הוא אומר שצריך להיות בשני שלבים. כן. אבל את המופלא הוא לא מזכיר. הרמח"ל מדבר על המופלא הזה. והוא אומר שבעצם בשלב הביניים, שנראה שהגואל נכסה, זה לא בגלל שהגואל לא פועל, זה לא בגלל שהוא לא מקדם את התהליכים, אלא שיש שני רמות של תהליכים, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה להבין את תפיסתו של רמח"ל, את התפיסה, תפיסת המציאות של הרמח"ל. יש תהליכים גלויים ויש תהליכים נסתרים. יש תהליכים שנמצאים מעל פני השטח ורואים שהם קורים, ויש תהליכים שמתרחשים מתחת לפני השטח, ובשלב מסוים הם מבצבצים בבת אחת מעל פני השטח, ופתאום אתה רואה אותה, רגע, מאיפה הגעת? סירה, איפה היית עד עכשיו? מה, פתאום נוצרת יש מאין? לא. זה התבשל, זה התקדם, זה התפתח. אבל זה היה מתחת לפני השטח, במקום שבו לא רואים. ובת אחת, הדבר הזה, בצבץ מעל פני השטח. ולכן אומר רמח"ל, שאתה לא רואה את התהליך, זה לא אומר שהוא לא קיים. הוא מתקדם, אבל הוא מתקדם ברובד נסתר. ומי שפתאום התהליך הזה נעלם לו מן העיניים, כמו שמי שמסתכל על הצבי שנעלם מן העיניים, ובשבילו זה אומר שהתהליך הזה נפסק והוא כבר לא קיים, זו טעות נורא, ותכף תראו, הוא תולה את הדבר הזה ביעקב אבינו, זה דבר מדהים מה שכותב פה רמח"ל. כן? שימו לב. טוב, יש פה איזה משפט שהשתרבף פה, כן, תדאגו ארבע שורות. וכך אמרו רבותינו ז"ל, כן, רואים? בראשית רבה צדיק א' י', רואים? על יעקב אבינו עליו השלום. ויאמר ישראל, למה הראותם לי? על מה זה נאמר? על יוסף, נכון? על יוסף, הוא אמר, למה הראותם לי? עכשיו שימו לב מה אומר המדרש, כן? מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה אלא כאן. מה זה דבר של בטלה? יוסף איננו, מה זה דבר של בטלה? למה הראותם לי? למה גרמתם לי כזאת רעה? אומר להם יעקב אבינו. איפה יוסף?
על פניו.
יפה. אמר הקדוש ברוך הוא, שימו לב, אני עוסק להמליך בנו במצרים, והוא אומר למה הראותם לי? עד עוד הכתיב נסתרה דרכי מהשם. הבנו את הנקודה? מה? תענה, הבנו?
חזר לא מסביר. אומרים שבאמת לא היה לו רוח הקודש.
אה? נכון.
זה מי שואל? רש"י שואל את זה?
מה? לא, זה המדרש. המדרש אומר. אה?
אני אסתכל שואל את עצמי, המשפט הזה קצת מציג לי, אמר הקדוש ברוך הוא, אני עושה גם לפני 200 ואומר למה לא הייתם נהרג, כאילו...
איפה האמונה שלך?
זה איפה האמונה שלך, מבחינתו הילד מת.
שאלה, איפה האמונה שלך שזה דבר חיובי?
אני לא חושב שבמצב כזה...
אתה צודק בעד האחוזים, אבל חז"ל...
כי לא הכל טוב.
יעקב לא היה מסוגל לדעת את זה, נכון? וגם לא הייתה לו רוח הקודש. וזה חז"ל מביאים לנו באיזו הסתכלות, מהסתכלות ככה על המצב ממעוף הציפור, ואומר, באמת היה פה דבר של בטלה, כי אתה אומר לה, מה ראותם לי? כן? כי באמת אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא מתעסק בלהמליך את בנך באיזה, זאת אומרת, כי זה באמת דבר שהוא נסתר כרגע, הוא נמצא במקום שהוא נסתר מן העין. אין לך סיכוי לדעת אותו. אלא מה, אחרי שזה היה אצל יעקב אבינו ובואים חז"ל מורים, עכשיו זה בניין אב גם לגבי דברים אחרים. בסדר? זאת אומרת, גם אלה שראו פתאום את משה רבנו מגיע, ומליב אותם, יהיה פקידה וכו' ופקוד פקדתי וכו' וכו', פתאום הוא נעלם, הוא אומר, לא, מה זה הדבר הזה? כמו לא עלינו חס וחלילה, המשיך שקר, שבא פתאום נעלם, זהו. עכשיו אנחנו, מצבנו יותר גרוע, כי פרו, כן, החריף את השיעבוד. והיינו, אומר הרמח"ל, כי כל זמן שהיה יעקב אבינו בצער על פרישת יוסף ממנו, הקדוש ברוך הוא לא היה אלא מגלגל גלגולים להניח יוסף, ולהחיות את יעקב בשלווה. אלא שמתוך שעצה עמוקה הייתה, היה צער עובר על יעקב. זאת אומרת, יש איזשהו חשבון אלוקי, שאנחנו סובלים ממנו, אנחנו מרגישים את הקושי. אבל יש חשבון אלוקי שלפעמים הוא לוקח את התהליך, ומכניס אותו למנהרה תת-קרקעית, ונותן לו לצאת ממקום אחר. אגב, הרבה פעמים הדבר הזה קורה, כשאנחנו לא מנצלים את ההזדמנות. להוביל את התהליך בכוחותינו שלנו, הקדוש ברוך הוא משתלב, לוקח לנו את ההגה, כן? לוקח את התהליך לאיזה מנהרה תת-קרקעית וקדם אותו במשהו מתחת לפני השטח ולא מעל פני השטח. בסדר? עכשיו שימו לב חברים, זה משפט מאוד... לא למדנו את הפסקה הזאת של הארוחה, לפעם?
לא, יכול להיות שכן.
אני בטוח שלמד אותה, זה... אני ספק.
כן,
כן. וזה בנה אב. מה זה בנה אב?
בניין
אב. שימו לב, שלכל עילוי שרוצה הקדוש ברוך הוא לתת לאדם או לעולם, הנה כל זמן הזדמן הטוב, אינו מזדמן ובא, אלא מתוך עומק עיצה נסתרת, ועל כן יקרה קודם לו צער. והרי זה כעניין שאמרו ז"ל, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנן אלא על ידי ייסורים. זאת אומרת שהדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לעם ישראל, כן? הדברים הטובים הם בדרך כלל דברים שמגיעים לעם ישראל דרך ייסורים. והייסורים למה? כי יש פה הסתר פנים. והסתר פנים למה? כי באמת הקדוש ברוך הוא לוקח את התהליך הזה, הוא מטמין אותו בנתיבים נסתרים מן העין, כדי ש הוא לא יהיה גלוי אל העין, שהוא לא יהיה במקום שאנחנו מסוגלים לראות אותו וכו'. ויש לזה דבר הזה כנראה כל מיני הסברים, אפשר להסביר את זה, אני לא רוצה כרגע להיכנס לעין הזה, אבל זה בעצם מלמד אותנו שמה שהמהר"ל הסתיר על הנפלא, כן, הוא רק הסביר למה יש שני שלבים, אבל הוא הסביר למה יש שלב ביניים שזה נמצא באופן תת-קרקעי, זה לא הסביר. אבל זה הרמח"ל מסביר, שיש בתוך התהליך זה משהו, שהקדוש ברוך הוא מוביל אותו שמה, הוא ממשיך לקדם אותו, אין לנו מגע יד שמה, ויותר מכך, כיוון שאנחנו לא רואים אותו, זה גורם ייאוש גדול, ולכן זה מבחן גדול לאמונה של הבן אדם. וזה הפסקה הבאה, שזה סימן קכ"ד, זה סימן עוד לפני הסימן שאמרנו. בואו נראה רק שני משפטים מתוך הסימן הזה, כן, ליד 100, בסדר? עמוד 46. ועוד, הניסיון שהוא גורם לצדיקים, פירוש לא בבחינת הפיתוי לעבירה, אלא עיקר הניסיון הנולד מהסתיר האדון פניו הוא. זאת אומרת, צדיקים, הניסיון שלהם זה לא בזה שיש עכשיו איזה עבירה פה, איזה פיתוי שהוא יעבור איזה עבירה, זה לא מדבר אליו. הוא כבר מעבר לזה. מה כן הניסיון לצדיקים? שהם, הצדיקים הם אינטרסנטים לקדוש ברוך הוא. הם רוצים לראות את הצלחת הקדוש ברוך הוא, את הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם. וכשהם לא רואים את זה, הם מרגישים ניסיון שיש פה הסתרת פנים, וכתוצאה מזה הם רואים שאנשים כביכול חושבים שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, זה גורם להיסורים גדולים. זה הסתר פנים. אוקיי? כי הלא אמר, השם אמר על ידי נביאיו כי הוא המשגיח על כל נבראיו. והנה אחר השמיענו כזאת, הנה הוא מסבב עולמו במשימות עמוקות ועצות ברחוק, המראים לכאורה חס ושלום, הפך זאת. כן? וכו' וכו'. וכל שאר עניינים אשר הניח השם לנסות בהם את ליבות בני האדם. זאת אומרת, זה דבר שהוא בעצם נועד כדי לנסות לבני האדם, הדבר הזה. אז בעצם נסכם נקודה מאוד מאוד חשובה. כן, ראינו את העיקרון הזה שדומה דודי לצבי, שהגאולה היא, הגואל נגלה ונכסה ונגלה, וראינו שהדבר הזה גם קרה במצרים, וראינו שיש את ההסבר של המערל, וראינו את ההסבר של המחל. בעצם אנחנו מבינים שהסתרת הגאולה היא גם גורמת לאיסורים, היא גם גורמת לאיזושהי תהייה, היא גם גורמת לאיזשהו סוג של ייאוש וכו' וכו', אבל זה חלק מתוך העניין, וכנראה שעצם זה שלפעמים אתה מסתיר את התהליך הזה, או שהקדוש ברוך הוא מסתיר את התהליך הזה, זה דבר שהוא מקדם את הגאולה. הוא נותן לגאולה איזו דחיפה ממקום אחר, על ידי זה שהוא מסתיר את הגאולה. ולכן זה בילט אין בעניין הזה, אומר הרמח"ל. זה בילט אין, צריך שיהיה דבר כזה. כי כדי לתת איזה בוסט ככה לגאולה, צריך, כן.
בילט אין זה השתי שלבים או השלב
המסתר? השלב המסתר הזה, השלב המסתר הזה, כן. השלב המסתר הזה, כן. ולכן אנחנו צריכים להבין, כמו שאומר רבנו מנוח, כן? שהמרור כנגד השלב הנסתר זה חלק מה... זה חלק מהמצוות של הלילה הזה. זה חלק מה שאנחנו צריכים להבין את העניין הזה. לכן הוא אומר שכאשר אדם רואה צרות באות עליו, אומר רבנו מנוח, כן? אז הוא מבין שעכשיו הדבר הזה, עוד מעט הצבי יעלה בקצה ההר, כן? אם אתה כבר ידעת שזה נסתר, אז כנראה שזה כבר לקראת מה שקרה זה המאיץ, כן, המאיץ לקראת אז אתם זוכרים שלפני כמה זמן היה זה התפרסם בכל העולם, יש מאיץ בשוויץ, חיפשו את הבוזון, כן, את החלקיק מה? כן, בוזון היגס, כן, חיפשו את הבוזון, את החלקיק הזה, אבל זה מין משהו מאיץ כזה תת-קרקעי. אז חשבתי בדיוק על המשל הזה, שכשהקדוש ברוך הוא לוקח את התהליך לאיזשהו משהו תת-קרקעי, במשל, כי זה לא תת-קרקעי, זה משהו שהוא ברבדים אחרים של המציאות, הוא לוקח אותנו לשם כי הוא נותן לו איזה מין בוסט כזה, הוא נותן לו איזה מין תאוצה כזאת אדירה, על מנת לקצר תהליכים, כי על פני השטח כנראה התהליכים היו יותר מסובכים, אבל לנו זה נראה כאילו זה נעלם. כשזה יוצא ומתפרץ פתאום, אז וואו, איפה זה עד עכשיו, איך זה קרה עד עכשיו, כל הדברים האלה.
תהליכים
שיכולים
לקרות שנים,
אבל
הם מועצים.
אין ספק, אבל זה שנים במקום מה זה. אתה מכיר את הסיפור הזה של הפעם, פעם הרבנית של אחד העיירות ברוסיה, הלכה לעשות מעשה חסדים עם איזה כמה אנשים של הקהילה, ביום שלג גדול מאוד ברוסיה. ומה לעשות? וכבוד הרבנית מעדה ושברה את היד, חזרה הביתה. כן, חבולה, אומרת לרב, כבוד הרב, זאת תורה וזאת שכרה. שלוחי מצווה אינם נזוקים, ואני שברתי את היד. אמר לרב, מה את יודעת החשבונות לקדוש ברוך הוא? אולי בעצם מה שנגזר עלייך, שתשברי את הראש, וזה שלחתי דבר מצווה, רק שברת את היד. אז אנחנו לא יודעת זה, מה בדיוק, איך כמה ולמה, אבל זה, ברגע שאנחנו רואים את המכה, אנחנו מרגישים מכה. אבל אנחנו לא מבינים שלפעמים, זאת אומרת, זה יכול לקחת שנים, במקום לקחת דורות, זה בסדר, זה תאוצה. זה גם עדיין תאוצה. ופה אני רוצה לסיים בשיר מופלא שכתב אחי מאיר, השם קודם דמו, שאני חושב שהוא פשוט דבר מופלא, אני לא יודע, זה... תסתכלו בעמוד 48. הוא כתב אותו ממש... מה? ממש בתקופת... תקופת הקיץ של שיעור א' בישיבה. השיר היה נקרא צבי, זה היה תקופה של הסכמי אוסלו וכל מיני פיגועים, כל הדברים האלה. תראו את השילוב הזה של הדרשה הזאת שחזה לגבי הצבי, עם קצת העניין הזה של כפרת השעיר המשתלח. אה? די מה זה. זה בכתב יד שלו הוא כתב צבי למעלה, והכל מתמוטט ונראה שאין פתרון. והצבי שנראה מעל הצוק נוחת ומתפרק איברים איברים, והוואדי מלא בדם והשנים מלבין, וכולנו שמחים, רק לצבי כואב, ואתה הוא מתכסה בדם הנופלים, ורגבי אפר של המולדת בוכים, ונמכרים לאויב ומתנקם, והארץ שובטת. הנושא של דם הנופלים, הנושא של הנופלים מסיק אותו מאוד, זה דבר מדהים, זה דבר מצמרר, והרבה מאוד שירים שהוא כתב לעצמו דיבר הרבה על הנושא של הנופלים. זה דבר מעניין. אז אפשר כאילו לעצור את זה כאן, נכון? זה כאילו עכשיו נעצר כאן, כן? הצבי נפל, התרסק, זה, וזהו, מה? יש כאלה שמחים, והצבי כואב, והארץ שובטת, וכו'. עכשיו, בקטע השני, של הנגלה. וגם שאין כל כיוון, בלב הוודי, מביטים למעלה, ומאי שם צומח צבי. מדהים, בחור בשיעור א', לכתוב דברים כאלה. אה? טוב, בסדר. זכרו שהכל מתחיל מרבנו מנוח על הכל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, על הרב בן. כן.
אני שמזכר שמתי הרב הביאו לנו את זה בהכנה לצבא על משברים.
אה, יכול להיות.
בסיונות.
יכול להיות. כן, כן, כן.